שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
ברוכים הבאים לכולם, יום שלישי פעמיים כי טוב, שיהיה לכולם בעזרת השם בשורות טובות והצלחה, רוגע ושלווה, שמחה, נפש בריאה, שבאמת שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. כשהנפש בריאה הכל טוב. כשהגוף בריא זה לא אומר שהכל טוב, וכשהנפש בריאה הכל טוב. יכול להיות שבן אדם שיהיה עם גוף חולה אבל נפש בריאה הוא ירגיש טוב, יכול להיות אדם שיהיה עם גוף בריא ונפש חולה ומצבו לא כל כך טוב. כן, ידוע שהנפש מאוד מאוד חשובה. הנפש למעשה זו האישיות של האדם, והיום אנחנו בעזרת השם נלמד בסייעתא דשמיא איך לא לתת לאישיות, לדפוסי ההתנהגות שלך, לעכב אותך. האישיות של האדם, דפוסי ההתנהגות שלו, ההתנהלות שלו, המידות שלו, האופי שלו, האופי יכול לעכב אותו. מקום מסוים שהוא רוצה להגיע אליו, נקודה מסוימת שהוא רוצה לשאוף אליה, האופי שלו יכול לעכב אותו. ואנחנו נסביר איך לנטרל את החלקים החייתיים באישיות ובנפש שלא ישפיעו על ההתקדמות. לא נראה לי שדיברנו על זה עד היום בכל השיעורים שלנו, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כדי באמת שנוכל להגיע ליעדים שלנו. יש המון דרכים להגיע ליעדים, כמו במחירות, כמו במשפחתיות, כמו בכל דבר שקיים ביקום, יש יעדים מסוימים. יש בן אדם ששואף ליעד X, יש בן אדם ששואף ליעד, כל אחד לפי היכולות שלו. כאשר היכולות שלי גבוהות, אני שואף למקומות גבוהים. כאשר היכולות שלי נמוכות, אני שואף למקומות נמוכים. ניתן דוגמה לאדם שהאישיות שלו מעכבת אותו. בן אדם נכנס לרעיון עבודה, וידוע שברעיונות עבודה צריך להיראות מאוד מאוד רגוע, כי גם הבוסים, לפני שהם נהיים בוסים, לפני שהם הופכים להיות בוסים ומנכ"לים, מלמדים אותם כמה דברים: שפת גוף, התנהלות, התנהגות, שיטות, שיטות, הכל כתוב בתורה. אז יכול להיות שיש אדם שהוא מוכשר מאוד ביכולות שלו, והוא מוכר מצוין, מוצלח מאוד במחירה, אבל מה? הוא לחוץ. ואדם לחוץ, לחוץ, כל דבר נלחץ. יש אנשים כאלו. הרעיון העבודה לא מראה מה היכולות של האדם. אוקיי? הרעיון העבודה מראה מי הוא האדם, אבל לא מה היכולות שלו. זאת אומרת, יכול להיות שהאדם יישב ככה ויקפיץ את הרגל שלו כל שנייה, ויתנדנד ממקום למקום כל רגע, בכל שנייה הוא יעשה תנועה אחרת בגוף, בכל דקה הוא ישנה את המיקום שלו, כי הוא לחוץ. לא היפר, לחוץ, מלחץ. כן, אני עבדתי כאן ואני מוכר כאן, הוא כולו לחוץ, טעון. האופי הזה של הלחץ יגרום לו לאבד את העבודה הזו. עכשיו, אם לא הייתה רעיון העבודה, הוא היה המוכר המצטיין בחברה. דוגמה לאיך האישיות של האדם יכולה להפריע לו בהתקדמות שלו. עוד דוגמה, אין בעיה להתקח עוד דוגמה. יכול להיות שבן אדם מגיע נניח רוצה להתחזק מבחינה רוחנית, כולנו מתי שהוא רוצה מתחזק מבחינה רוחנית, מיום ליום אנחנו מגלים שבחוץ, החומר, כן, אבל אבלים, כולם אומרים אבל אבלים, אבל באמת, אבל אבלים, יש לי אוזניים. אבל אבלים זה... ביטוי חזק מאוד לתיאור המצב שקיים היום ברחוב, ממש כשאתה רוצה, הוא קם לתחייה, סילבסטר קם לתחייה, ברוך השם, יש לך אישה צדיקה, ברוך השם, כל הכבוד. אני קשה, הוא תכנן גם מסיבות, כל שיר התורה, ברוך השם. ברוך השם. אבל אבלים זה ביטוי מאוד חזק, מה שאנחנו רואים שהולך בחוץ היום. ואדם רוצה להתקדם מבחינה רוחנית. הוא רוצה להתקדם מבחינה רוחנית, לוקח על עצמו מצווה מסוימת, מעשה מסוים, שבו הוא רוצה להתמקד. וחלק מהאישיות שלו מונע ממנו להגיע לאותה נקודה. דוגמה נוספת, אדם שנמצא בזוגיות, זוגיות שהיא מאוד מאוד טובה לו, מאושר, שמח וטוב לבב. אבל מה? מאחד מדפוסי ההתנהגות באישיות שלו קבוע דפוס התנהגות של עצבים, עצבנות. יכול להיות שהכל בסדר, אבל העצבים גורמים לנתק בין בני הזוג. במצב הנתון הרגיל, הכל זורם על מי מנוחות, הכל יפה, הכל טוב. ברגע שיש מריבה קטנה, הנרבים עולים, הכל מתפוצץ, גם המריבה מסתיימת במהירות, אבל הרושם שהיא משאירה משפיע לאורך זמן מאוד 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 מאוד. אין תיאור כמה ויכוח כללה או דיבור לא יפה לאישה, בין האישה לבין הגבר, יכול להשפיע על הנפש לזמן ארוך מאוד. אז גם מבחינת זוגיות זה יכול להיות מצב שהאישיות של אדם יכולה להפריע לו. מה זה ברוך מחיי המתים צריך או שהחיינו? שהחיינו פעמיים? ברוך השם. איך אני מנטרל? האם אני צריך לשנות את האישיות שלי כדי לקבל תוצאה יותר טובה בתהליכים שאני עושה בחיים שלי? או שאני צריך פשוט לנתח את האישיות שלי לגורמים ולבדוק ולהבין אילו נקודות פגיעות ורגישות אצלי שאותן אני צריך לבטל ואילו נקודות אני צריך לחזק? או שאני צריך פשוט לחזק מידות טובות ולהפיל על המידות השליליות? אלו שלושת האופציות שיש לנו בשינוי האישיות. נחזור עליהן שוב פעם. אופציה קיצונית, כמו שאנחנו אומרים, אצלנו תמיד דבר ראשון אנחנו עושים קיצוני. אישה מתעוררת בבוקר, מסתכלת על עצמה ומראה, זהו, ממחר דיאטה, יותר אין כלום, יותר אין טה-טה-טה-טה. מחר איזה דיאטה ואיזה גוזים, הכל גלידות, פיצות, הכל חופשי, בלי שום חשבון. אבל באותו רגע, ישר על המקרה הקיצוני. ואדם אחר, נתחיל קודם כל נקמחים לבנים, לאט-לאט, נמעט מהבורקסי, נוריד קצת מהסוכרי, לאט-לאט, זה יותר נורמלי. ויש בן אדם שלא עושה כלום, ממשיך להתנפח ולהתנפח, ברוך השם, עד 120. שלושת השיטות, שיטה הראשונה לשנות את האופי, זה קיצוני. השיטה השנייה, למדר את המידות בתוך האישיות שלי, הקיימות בתוך האישיות שלי, ולשנות אותן. והשיטה השלישית, זה להגביר את המידות החיוביות ולהפיל על ידי המידות השליליות, ככה אנחנו נתן. אני אישית ממליץ על השיטה השנייה, כי לשנות אישיות, כדי שהיא לא תפריע לך, זה קצת קשה. לדוגמה, אם אותו אדם שסברנו בהתחלה שהוא מאוד מאוד לחוץ, בגלל זה הוא לא יתקבל לרעיון העבודה, ישנה את האישיות שלו, והוא כבר לא יהיה לחוץ, אז במחירה, כשהוא לא לחוץ, הוא ימכור פחות. כי הרי זה שהוא לחוץ, זה גורם לו גם למכור יותר. זה שהוא היפראקטיבי ואנרגטי, גורם לו למכור יותר, אין בטלפון, אין פנים ולפנים, לא משנה. אז לשנות את האישיות לגמרי זה לא כל כך חכם. יכול להיות שאותו אדם שדיברנו עליו בזוגיות שהוא עצבני, וכל רגע במערכת הזוגית שלו יכולה להיווצר מאומה על עוד דבר. ניקח את האדם הזה ונעשה אצלו שינוי קיצוני באישיות, אז מעצבני הוא יהפוך לרגוע, על מי מנוחות, אין לו יום ואין לו לילה, הכל פשוט יושב על הכיסא ונרדם. אז האישה גם תגיד, אני לא רוצה דבר כזה. איפה? אני צריכה קצת גם אנרגיה בבית, אני צריכה גם קצת מריבות מדי פעם, זה בסדר. מדי פעם, טיפה מריבות, זה גם בסדר. פעם בחודש, פעם בשלושה שבועות. לא כל יום, אבל פעם, זה בסדר. אבל ככה, אפתי כזה, כמו בובת חרסינה, יושב לי בכיסא כל היום, זה אני גם לא רוצה. השינוי באישיות, באופן קיצוני, לא הייתי לוקח את זה, אולי לאנשים שהם ממש בעייתיים, אולי, אבל לא הייתי לוקח את זה בחשבון. להפיל על המידות, האופציה השלישית של להפיל, לחזק רק את המידות הטובות, זה מאוד 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 קשה, וזו אופציה שהיא אפשרית. מי שמצליח לעשות אותה, ברוך הבא, שעשה אותה, מאוד מאוד קשה מבחינה טכנית, אבל אני לא אדבר עליה כל כך, כי להתמקד רק בטוב ולעשות רק טוב, אין מציאות כזו. אפילו משה רבנו, שהוא האדם הענב מכל האדם אשר על פני האדמה, הוא בכל ביתי נאמנו, ופנים אל פנים אדבר בו, איזה מחמאות הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, גם הוא חטא. לא רצה ללכת להוציא את בני ישראל. במקום לדבר אל הסלע, עיקה בסלע. המושלם שבאדם חטא, אז מי אנחנו שלא נחטא? גם רק להיות בתיקון של המידות הטובות, אין אפשרות. אנחנו נתמקד בעזרת השם וסייעתא דשמיא, אם ירצה השם, באופציה השנייה. איך אני מנתח את האישיות שלי? ניתוח אישיות זה דבר שהוא לא פשוט בכלל. מי שיודע לנתח אישיות של בן אדם אחר, יש לו יתרון. בכלל, מי שיודע לתאר מצב שהוא עובר או שמישהו אחר עובר בצורה מילולית, זה יתרון גדול מאוד. כולם מרגישים משהו מסוים, אבל כשמישהו אומר לך את מה שאתה מרגיש, במילים שאתה חושב עליהם, אתה לא יודע, אתם יודעים, לפעמים אתם חושבים על מילים, על תחושה מסוימת, אתם צריכים להתאים למילים. אתם לא מוצאים את המילים. כשמישהו מוצא את המילים בשבילך, שהמאגר הלשוני שלו מכובד, מה שנקרא, המאגר הלשוני שלו גדול, והמילוליות שלו זורמת, הוא יכול לתאר את המצב שלך, או את המצב של עצמו בצורה מילולית, אפילו על כתב, לקחת מציאות פנימית והוצאת אותה החוצה. שלפת אותה מתוכך. תמיד יותר קל לטפל ברכב כשהחלקים בחוץ. כשמכסה המנוע מכוסה, קשה מאוד לטפל. מתחת קשה מאוד לטפל. כשאני מוציא את החלק לבחוץ, או כשאני מפרק את החלק מתוך המכשיר שאני רוצה לתקן, הרבה יותר קל, יש יותר מרחב עבודה. אז כשאני מתאר מצב מסוים של עצמי או של מישהו אחר, כל אחד על עצמו, בצורה מילולית, אני מפרק את המצב השלילי, שבדרך כלל זה מצב שלילי, מבפנים לבחוץ. אני צריך ללמוד לנתח אישיות. דבר לא פשוט. כדי לנתח אישיות, יש כל מיני רמות. הרמה הגבוהה ביותר של ניתוח אישיות, אבל תקשיב, כשאני מדבר על ניתוח אישיות, אני לא מדבר על זה של להגיד, האישה הזאת רגישה, יש לך לב טוב, האדם נחמד, זה לא נקרא ניתוח אישיות. הרמה הגבוהה ביותר זה לנתח אישיות על פי שם. מי שמצליח לנתח רק על פי שם, זה רמה גבוהה מאוד. לאחר מכן על ידי תמונה, מי שמצליח על ידי תמונה זה רמה גבוהה מאוד, לאחר מכן על ידי סמולטוק, שיחה ראשונית של כמה מילים, והרמה הנמוכה זה שבאדם שאתה מכיר אותו. מה זה רמה נמוכה? באדם רגיל גם לא יכול לנתח אישיות שבאדם שהוא מכיר. באדם שהוא מנתח אישיות של מישהו שהוא מכיר, הוא בדרך כלל אומר את המגרעות שלו. בדרך כלל אומר את המגרעות שלו, או את הדברים הטובים שבו, אבל אם הוא אוהב אותו או לא אוהב אותו. אבל לנתח ממש אישיות באופן אבסולוטי ומדויק, קשה מאוד לנתח אפילו באדם שאתה מכיר. הרבה פעמים אנחנו שומעים מין מושג כזה שאומר, אני 20 שנה חיה איתו, מה, פתאום אני לא מכירה אותו. אני, כמה שנים אני מכיר את אח שלי, ופתאום הוא השתנה. היה לי מקרה, פתאום בן אדם נכנס פתאום בן 40, השבוע היה לי מקרה, צריך לנסוע, לא... בגלל שאנחנו בונים את הבכנסת, אפילו לא היה זמן, בקושי נסענו. בן אדם שמח ומצחיק והומוריסט, בן 40, פתאום מסתגר בחדר שלו, עובד, מפקד, משהו בכיר מאוד. פתאום מסתגר בתוך החדר שלו, כמו ילד קטן, מסתגר בתוך עצמו, אף אחד לא יכול לדבר איתו. אני אומר, 20 שנה אני נשואה, מגיל 20 אנחנו נשואים, איך זה קרה? תסביר לי, מה זה, מאיפה זה? אז ניתוח אישיות זה כמובן לא רק משהו שאתה רואה מול העיניים, שקל, הוא עצבני, זה לא, יותר מורכב. למה אני מדבר על ניתוח אישיות? אני מדבר על ניתוח אישיות משום שכשאנחנו נלמד לנתח את האישיות שלנו, אנחנו יודע איפה החסרונות שלנו, איפה היתרונות שלנו, באיזה מקרה אנחנו צריכים להשתמש ב-X, ואיזה מקרה אנחנו צריכים להשתמש ב-Y. זאת אומרת, זה סוג של תהליך שבו אנחנו נהיה מודעים יותר לעצמנו. כל מה שאנחנו נאמר, בעזרת השם, יהיה אפשר להשתמש בו גם להצלחה בזוגיות, גם לחינוך הילדים, גם להצלחה בעסק, בקריירה, גם להצלחה תקשורתית עם הסביבה שלך. צריכים להבין, כשאנחנו עובדים עם סביבה, כשאנחנו עובדים עם סביבה, יש המון 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 דרכים ליצור השפעה. כי מה שאנחנו רוצים לעשות בדרך כלל זה להשפיע. אנחנו רוצים להשפיע. אז אם אני אבוא לבן אדם, מה שלומך, איך אתה מרגיש, הכל בסדר, מה נשמע, אדבר איתו, אדבר איתו, בסדר גמור. אבל אם אני אעשה פעולה פשוטה נוספת, הבן אדם יתהפנת למולי. אם פשוט אני אושיט את היד השמאלית שלי לכתף הימנית שלו ואני אניח אותה לכתף בצורה עדינה ואני אדבר איתו, הבן אדם יהיה מאופנת למולי. למה זה קורה? אף אחד לא יודע. אבל זה פשוט מאוד. כשאתה מדבר עם בן אדם ואתה מניח את היד על הכתף, כמובן בצורה עדינה, יש כאלה, אם תניח עליהם את היד על הכתף, יתנו לך אגרוף, ישברו לך את השיניים. מדבר על אנשים שאתה מכיר ש... אפשר לתקשר איתם. אתה מניח את היד על הכתף, הוא נמס. זה בדרך כלל, זה יד ימין היא מקרינה חוזק, אגרסיביות. יד שמאל, כתוב, תמיד יצר הרע אישה ותינוק, שתהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. שמה זה שמאל דוחה? למה לא ימין דוחה ושמאל מקרבת? למה דווקא שמאל דוחה? שהשליליות והביקורת והרצון, שאתה רוצה שמישהו ישתנה בעבורך או ויכוח או לא משנה, אבל שאתה רוצה לעשות שינוי באדם מסוים, שהשמאל, שהיא היד החלשה, היד הכהה, היא תיתן את הביקורת. שהביקורת תהיה חלשה, אבל המקרבת הימנית, שיהיה קירוב גדול. יד שמאל זה מקרין משהו עדין יותר, עדין יותר, כן. לא, רק הסבר, ההסבר של שמאל דוחה וימין מקרבת לא קשור למה שהסברתי, רק הסברתי מה הרעיון בין ה... תלחצי את היד בחזרה? לא, כמובן. לגבר אסור ללחוץ. כמובן, גם בלחיצת יד, לבעלך את יכולה ללחוץ, סתם, גבר אחרת לא יכולה, כמובן גם בלחיצת יד, כשמישהו לוחץ את היד, יש כל מיני שיטות של לחיצת יד מסוימת כדי להפנט את הבן אדם. כלומר, זה אנד-שייק של מילטון אריקסון, זה לחיצת יד של מילטון אריקסון. לא משנה, זה לא קשור עכשיו לעניין שלנו. אבל יש כל מיני סוגים של לחיצות יד, תנועות גופניות שיכולות להשפיע על הבן אדם. מה שאני רוצה להסביר, כי התקשורת בבני אדם מאוד מאוד חשובה. כדי שתוכל להצליח לשנות בעצמך את האישיות, אתה צריך להכיר את הבן אדם שעובד איתך, שבמשפחה שלך. כדי לחקור על תחום מסוים, אתה חייב לגוע בכל התחומים שמסביב לתחום הזה, להבין את המהות של זה. בואו נאמר ככה, לכל אדם יש שאיפות. השאיפות של האדם אלו למעשה סוגים, או אחד זה השאיפה שלו, אבל השאיפה היא סוג של מנוע שמדרבן את האדם להגיע למקום מסוים. לפי השאיפות שלי, אני אוכל לדעת גם מה האישיות שלי. אנחנו נסביר. אם אני יושב במשרד, ויש כמה עמדות של מחשב, ויש מזגן, יום חמים, שמש, מדליקים את המזגן כדי לקרר, ויש גברת אחת שגם עובדת במדינת המחשבים שהיא לא מרגישה כל כך טוב. אם היא קמה ועוברת למקום אחר, זאת אומרת שאין לה באישיות השתלטנות, אין לה באישיות אגוצנטריות, אגואיסטיות. אם היא כופה על כולם, לחבות את המזגן, בעקבות זה שהיא חולה, הרי היא חולה, מה, תרחמו עליה, אני חולה, יש לה באישיות, שלטנות ואגוצנטריות. אם אף אחד לא מחבא את המזגן בשבילה, כל הארבעה מתוך החמישה, יש להם גם אגואיסטיות ואגוצנטריות. אם שלושה מחבים או ארבעה מחבים את המזגן, אין להם את השתלטנות והאגוצנטריות. זאת אומרת, אין להם דאגה עצמית, יש להם דאגה לאחר. דוגמה נוספת. אני נמצא בתור לבנק. מגיע בן אדם שעומד מאחריי בתור, והוא מאוד ממהר. הוא ממהר ללכת להביא את הילדים מהגן שלא אחרי 5 דקות. לא, אני לא מדבר על מישהו שחולה בבית חולים או משהו כזה, שזה כולם יוותרו. ממהר למשהו שכולנו ממהרים. פשוט אצלו השעה הגיעה עכשיו. אם הוא מבקש, כל מבקש בצורה עדינה, זה לא מתייחסים לזה, אבל אם הוא מבקש, נו, תן לי בבקשה, אני מאוד מהר לוחץ, לאדם הזה יש חוסר אכפתיות מהאדם שעומד לפניו בתור. אתה גרמת למצב שהגעת מאוחר בתור, אתה צריך לאכול את הדייסה שבישלת. אם אני לא מוותר, יש לי גם חוסר אכפתיות. אתם מבינים איך אפשר לזהות לפי האישיות של האדם? לפי מצבים, לפי שאיפות, לפי התנהגויות, מה האישיות של האדם? עכשיו, דקה תכף אנחנו נסביר על כל ה... רק אני מסביר על בסיס. עכשיו, מתי אני יכול לזהות אישיות? כשזה לא נמצא, שהמקרה הזה לא קורה ליד הרבה הרבה אנשים. כשזה קורה ליד הרבה אנשים, באופן טבעי אני רוצה תמיד להרשים או לראות טוב בעיני סביבה, אז זה כבר לא נחשב כנקודה אישית. זאת אומרת, אני לא יכול לקחת מזה שום אינפורמציה אמיתית. כשזה באחד על אחד, בדרך כלל, קבוצה קטנה, אפשר לדעת מה אישיות. איך אני מזהה אישיות של עצמי? אני ממליץ לקחת ספר מסוים. אני מראה שיש לך אישיות הומנית. מאדם מדהים. יש צורך, בדרך כלל יש צורך לרצות בסביבה. שיש שם עוד אנשים שאתה מקבל מזה פידבק מסוים. ברור, ברור, שצריך לדעת לעמוד על שלך, שצריך לדעת לעמוד על שלך, זה נקרא שחלק מהאישיות של הרצון הפנימי שלך, או הנקודות שאתה רוצה לשאוף אליהן, אתה לא מגיע אליהן, אז החלק הזה פגום באישיות שלך. אתה צריך לדעת לעמוד על שלך. אבל לדעת איך לעמוד על שלך, לא על חשבון אנשים מסכנים, שהכי קל לעמוד על שלך מול אנשים חלשים. זה. לעמוד על שלך מול סבתא שעומדת עם סלים מאחוריך בתור, זה לא, זה אכזריות, זה לא נקרא עמוד על שלך. סתם אתן דוגמה. צריך לדעת מתי לעמוד על שלך. גם אם אתה עושה טיפול לעצמך, צריך לדעת מתי בדיוק ואיך. אנחנו ממשיכים, כן? אני ממליץ לקחת ספר, סיפור, לקרוא את הסיפור, ולראות למי אנחנו מתחברים מהדמויות. למי אנחנו מתחברים מהדמויות? או לקרוא מאמר מסוים, למי אנחנו מתחברים, לאן אנחנו נמשכים? לאן שהלב של האדם נמשך? שם הוא, זה הוא, זאת אומרת, לשם הוא נמשך. יש אנשים שיכולים, נניח, בגן ילדים, אצלנו בעולם החרדי, קוראים ספר שנקרא התלה המשונה. התלה המשונה. מה זה תמה הסיפור שם? סיפור על תלה שיצא קצת נקוד, נקוד ותלו. כל התלעים האחרים בעדר היו לבנים, או שחורים, חלקים, חסונים, הוא היה חלש. והוא הרגיש כל הזמן מנודה, והוא הרגיש... עכשיו בגן, חצי מהילדים יבכו כי הם מתחברים לתלה המשונה, וחצי השני ישמחו כי הם מתחברים לתלעים החזקים. אז אלו ילדים שיהיו יותר אגרסיביים בחיים שלהם, שיהיו יותר שתלטנים, שיהיו יותר דעתנים, שיהיו יותר אנשים, יותר ילדים שיהיו יותר פלפלים, יותר עמומים, והילדים השניים יותר רחמנים, יותר עדינים, יותר אנושיים בדיוק, כביכול. על ידי סיפור חיצוני, ושימת לב, לאן אתה מתחבר, תוכל לדעת מי אתה. תוכל לדעת מי אתה. דבר נוסף. הרבה אנשים אומרים, נניח בין ויכוחים בין אישה לבעל. יש, נניח, ניקח חודש, של זוגיות בין האישה לבין הבעל. ובחודש הזה היו שלושה מקרים של ויכוחים שהבעל התעצבן ודיבר לו יפה. שזה הרבה, אבל עדיין היה זמן ארוך גם שהכל היה טוב. אם האישה תתאר את הבעל שלה לאחר החודש הזה לדוגמה כמישהו עצבני, כאדם עצבני, אז האישה הזו, באופי שלה, היא מסתכלת יותר על הדברים השליליים מאשר על הדברים החיוביים. כי אם ניקח את השעות החיוביות מול השעות השליליות, השעות החיוביות גוברות בכמה וכמה. אבל איפה היא בוחרת להסתכל? איפה היא בוחרת לשים נקודת המבט שלה? על המקרים השליליים. כמובן שיכול להיות מקרה שלילי אחד שיכול לנצח שנים של טוב, כמו אלימות או לא יודע מה, או מקרים שיכולים לעצור ולחסום שנים של טוב, נכון. אבל המקרה השלילי, כשהוא מגיע בצורה נורמלית, והוא תופס את נקודת המבט של אותה אישה או אותו גבר, לא משנה, זה מקרה שמראה שהאישה עצמה שמה לב לפרטים השליליים, מאשר לפרטים החיוביים בקשר. אלו שני דרכים שאפשר, לזהות מהאישיות של האדם, וכמובן אפשר להמשיך על פי הרעיון הזה ולפתח ולדעת מהאישיות שלך. אבל כמובן מה שחשוב לדעת שבשעת כעס נמדדת אדם, נמדד בכיסו, כוסו וכעסו. אדם נמדד בכלכלה שלו, בתזונה שלו, ובכעס שלו, בהתנהלות שלו ובמידות שלו. אלו רגעים שבהם אתה בוחן מי אתה. כשאני נכנס לבית של מלך, לארמון, אני מטורבת, אני אוכל בסכין ומזלג, שם פה מפית, פפיון, הכל בסדר, צדיק יסוד עולם. צדיק, ממש, נחמד. האישה עושה משהו לא במקום, לא, אשתי היקרה, אפשר, אנחנו במקום מכובד, איזה עדינות, צדיק, באמת, כל הכבוד לו. כשאתה בבית שלך, ואשתך שוברת בטעות את הכוס, או שעושה בטעות, העצבים, הכעסים, עכשיו, כשאני אראה את האדם הזה בבית של המלך, ואני אומר, איזה אדם טוב, איזה צדיק, כל הכבוד, איך הוא מכבד אשתו, איך הוא מדבר אליה יפה, וואי וואי וואי, הלוואי והבת שלי תמצא בחור כזה, כמובן שאני חי בטעות, אני לא מזהה נכון, הוא עכשיו נמצא בסוג של משחק, אני לא יכול לקחת על פי זה את ההבחנה, צריכים להבין את זה, וכך גם בעבודה, וכך גם עם החברים שלו. בן אדם, חבר שלו מתקשר אליו בשתיים בלילה, נתקעתי עם האוטו, אברהם, בוא תעזור לי, בבקשה, שתיים בלילה, בשיא הקור, מתלבש, הולך, מניע את האוטו שלו, הולך עוזר לו. האישה תבקש לך תחליף ליטול הילד? על מה מדובר בכלל? איזה טיטול, על מה את מדברת? תקומי, את ילדת אותו. תקומי. אז רגע, אז הבן אדם הזה טוב או לא טוב? לא. לא, הוא לא טוב. אם הוא הולך לעזור לחבר שלו בשתיים בלילה, זה לא אומר שהוא טוב. זה אומר שהוא בסימן שאלה. אם הוא עוזר גם לאישה, אז הבן אדם הזה טוב. אם הוא עוזר לחבר שלו ולא עוזר לאישה, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. מה זה אומר? המעשים שאתה עושה לקרובים שלך, אלו המעשים שבאמת מודדים אותם בשמיים. המעשים שאתה עושה למעשיך ירחקוך, אלה שאתה עושה לרחוקים, לחברים, לסביבה, לאנשי הקהילה, אדם שמתנדב, מחזיק את הכנסת הזאת, ועוזר לעניינים האלו, ועושה גמח, ועושה זה, ובבית שלו הוא לא מתנהג בצורה נאותה, ולא מכבד את האישה, ולא עוזר לה, הדבר כזה הוא לא טוב. מה הוא? הוא שחקן טוב. לפני הטוב, נוסיף את המילה שחקן. שחקן טוב. שחקן טוב זה לא אומר שהוא טוב, זה אומר שהוא ערמומי, הוא מאלה שאהבו את הטלאים השחורים בסיפור. מציג את הכל בצורה מאוד חיובית. אבל בן אדם שעוזר גם לזה וגם לזה, או שהוא מעדיף לעזור לאישה שלו, ולפעמים הוא לא יכול לעזור לבן אדם שרחוק ממנו, זה גם בסדר, זה גם בסדר. כמובן שיש הלכה שאומרת שצריך לעזור לכל אדם ואדם. אם זה נגד היכולות שלך, אף אחד לא מחייב אותך בשום דבר, זה לא חיוב, זה מצווה. זה לא חיוב. אתה לא חייב ללכת עכשיו לעזור לכל מי שנמצא בצרה. אוקיי? אבל כשאשתך מבקש ממך משהו והיא לא יכולה, אתה חייב לעזור לה. ואם אתה לא עוזר לה, אתה עושה עבירה. אם אתה לא יכול, אם אתה לא יכול, מה זה משפחה? לא משנה. כל אדם, חוץ מאשתך והילדים שלך, אם אתה לא יכול, אם אתה לא יכול, אתה לא צריך להפוך את העולם בשביל זה. אתה צריך להשתדל, לעשות השתדלות. אתה לא עושה את ההשתדלות, אתה בעיה. אבל אתה עושה את ההשתדלות, בן אדם לא מרגיש טוב. קשה לו, אין לו דלק באוטו, אין לו, לא משנה מה, אין לו את האפשרות כרגע. הוא לא יכול, זה בסדר גמור, אין בזה שום בעיה. אבל אשתך, אם מבקשת ממך משהו, ואתה לא עושה את זה, אני מדבר מעצלות, כן? יש נשים שהבעל שלהם ב-50 מעלות חום, במיטה זרוק, עומד למות, והיא לא אכפת לה בכלל, והיא רק מבקשת, מבקשת, היא שוכחת בכלל שהוא חולה, והיא מאשימה אותה שהוא לא מתייחס אליה, ואישה כזו ישר טיפול לחשמל. זה לא נורמלי. אני לא מדבר על אנשים כאלו. אלו נשים שלא מדברים עליהם, זה לא נורמלי. מדבר, על אישה מבקשת עזרה, אתה מתוך שינה, מבקשת עזרה, תכין בקבוק לתינוק. מפריע לה משהו, צריכה שתעזור, תשפוך את הפח עכשיו, קר, 9 בערב, תשפוך את הפח. אתה יושב, קורא, לומד, עושה משהו, תשפוך את הפח. אם אתה דואג לעצמך, אז אתה לא נמצא באישיות, ברמה האישית שלך, הפנימית, באישיות, אתה לא נמצא בתדר של הטוב. אתה קודם כל דואג לעצ... מה זה טוב? מה זה טוב? אדם שהוא טוב. שהוא קודם כל נותן לאחר, אחר כך לעצמו. קודם כל שהוא נותן לכאן, אחר כך לכאן. לאחר, אחר כך לעצמו. באדם שהוא ניטרלי, הוא משחק עם זה לפי הנוחיות שלו. באדם שהוא רע, הוא קודם כל דואג לעצמו, ואולי אחר כך, אם יישאר לאחר. אז טוב, זה אני אשאר. כמובן, לא צריך להיות כל הזמן בנתינה. כשאדם נותן כל הזמן, זה מסמל משהו על האופי שלו, וזה מראה שיש לו בעיה מסוימת. יכול להיות כל מיני סוגים של בעיות, לא ננתח. באופי, בכל מה שקשור לעניין של אופי, אנחנו צריכים להיות יותר רגישים לתנועות שלנו. האופי שלנו, אתה לבוש יפה. מה זה אומר? יפה מאוד. באופי אנחנו לא חייבים פרטנר כדי לזהות מה האופי שלנו. איך לדוגמה אני יודע דוגמה, אם אני כעסן או שלב? איך אני יודע את זה? לפעמים אנשים מראים לי תמונה, מראים לי תמונה של ילדה, אני מסתכל, אני אומר לאמא, תשמעי, הילדה הזאת כעסנית מאוד. עכשיו אני רואה את הילדה, אני יודע שהיא מופנמת, מתכנסת בתוך עצמה, שקטה בתוך החדר שלה, לא יוצאת יותר מדי, מסוגרת בתוך עצמה, פחדנית, חרדתית. אני מזהה את הדברים האלו בדקה, זה לא בעיה, כל אחד מזהה את זה. אמר לי, כעסנית מאוד. עכשיו כעסן מסתכל על האדם השני. מה זה כעסן? זה אדם בולט, אדם אגרסיבי, אדם שמדבר כל הזמן, נכון? מה פתאום? סתם אנשים סיפרו לי עליך סיפורים. זה נכון, אבל בעיקרון, הילדה שלך כעסנית. רגע, איך זה יכול להיות שהיא כעסנית? היא שקטה, יושבת בחדר שלך. הכעסן לא חייב שזה יבוא לידי ביטוי אצל מישהו אחר. מה היא עושה? היא כועסת על עצמה. אני לא טובה, אני גרועה, אני שמנה, אני מכוערת, אני לא יודעת. היא מוציאה את הכעס הפנימי לפנימיותה יותר עמוקה. מה זה אומר שהיא לא כעסנית? היא סופר כעסנית. או שאני יכול לראות בן אדם, אני אומר, צריך לבדוק, אולי יש איזה דיכאון, משהו שעובר. זה דיכאון לכל היום מסיבות ורוקד ושמח. לא, זה שהוא רוקד ושמח, כי הוא מנסה לברוח עם משהו פנימי בתוכו. הולך ושותה עם חבר, הוא פורח משהו מתוכו. זה דיכאון. בעיה, לא משנה מה. אז האסוציאציות שמועלות ממילה מסוימת, הן לא דווקא מה שאנחנו חושבים באמת. יכולות להיות שונות לגמרי מה שאנחנו חושבים. יכול להיות באדם שהוא שקט ומופנם, והוא יתגלה כאיזה רוצח מטורף. נכון? אתם שמעתם מקרים של אנשים יכול להתגלות כרוצח מטורף. ויכול להיות הבן אדם הכי כביכול היפראקטיבי, ושהוא יראה איזה מישהי שנופלת בכביש, או משהו ירוץ אליה, מסכנה, תראו אותו פתאום רק כמו חמאה. זאת אומרת, הניתוח של האופי, צריך לשים לב שהוא לא יהיה רק מבחינה חיצונית. שהוא לא יהיה רק מבחינה חיצונית. כי אם זה מבחינה חיצונית, אז מה החוכמה בזה? לא צריך ללמד אתכם. כל אחד יודע מה שהוא רואה. אז זהו, נגמר הסיפור. צריך שהניתוח של האופי יהיה יותר מאשר החיצוניות, אלא יותר עמוק, לרדת יותר פנימה. כי לכולנו, יש את אותן תכונות. זה כמו במוזיקה. נניח, יש לך רדיוטייפ, מכניסה קסטה, שומעת דיסק, היא שומעת קלטת, כל אחד שומע משהו אחר. זה אוהב יותר שזה יהיה יותר חזק, זה אוהב יותר שזה יהיה יותר עמום, כל אחד אוהב את זה בצלילים שונים, נכון? יש את זה מעצבים. אקולייזר, שאתה מעצב את הצליל, לפי איך שאתה אוהב, כל אחד והשמיעה שלו. אבל כל אחד שומע את הצלילים, את אותם צלילים, אבל בצורה שונה. זה מוגבר יותר, זה מוגבר פחות. אז ככה זה גם באופי. לכל אדם כמה פעמים עובר לכם בראש בשבוע, לא ביום, שלא רוצה להרוג אותו. כמה פעמים עובר לכם בראש? חוץ מאחד, פרק קבוע. אני מדבר באופן כללי. כמעט, לא כל יום, לא צריך להגזים, אברהם, שלא יעצרו אותך. יש כאלה שנעצרו מזה. פעם בשבוע, נגיד פעם בשבוע. פעם בשבוע, אני רוצה להרוג אותו, אני שיתפוצץ. עכשיו, זה לא... זה חלק מהאופי האכזרי שיש בך. אבל עובדה שזה לא בא לידי ביטוי. ואתה לא באמת הולך להרוג את הבן אדם. כי האופי הזה מוחלש אצלך, ברוך השם. אבל יש אנשים שמי שיעצבן אותם, יגנוב להם את החנייה, יכולים לתקור אותו. יכולים לתקור אותו, לתקור אותו, באדם, לתקור, להרוס לו את הכליה, לפוצץ לו את הדם, יכולים. ויש בן אדם מצד שני, שיכולים לפגוע בו, הוא לא יעשה כלום. לא יעשה כלום, ישפיל את עצמו, ויש בן אדם שלא צריך לפגוע בו יותר מדי, והוא יפגע בן אדם. זאת אומרת, תכונות האופי קיימות בכולנו, פשוט אנחנו מגבירים אותם ומראים אותם, כל אחד לפי מה שהוא חווה גם בחיים. למשל, כמו שאנחנו יודעים, בן אדם, נניח שהאחים שלו לא התייחסו אליו יפה בילדות. לא התייחסו אליו יפה. נגיד שהוא לא הסתדר איתם כל כך. או שאפילו בגיל בגרות, היה בלגן עם הירושה, לא משנה מה, לא היה משהו טוב, לא עבר משהו טוב עם האחים שלו. אז בן אדם כזה, יכול להיות מצב גדול מאוד, שלא יהיה לו, לא קשור להורים שלו, לא יהיה לו ביטחון בזוגיות. שלא יהיה לו ביטחון בזוגיות. כי כשהאחים לא אוהבים אותך, אתה הופך להיות... אתה הופך להיות אדם שחושב על עצמו שיש לו בעיה. אתה לא יודע מה הבעיה. ככה זה, בן אדם שהאחים שלו לא אוהבים אותו, שהיה לו בלגן בילדות עם האחים כל הזמן, לא קנאה, שהאחים פגעו בו, שהאחים שלטו עליו, פגעו בו, התעללו בו, לא פיזית. יש לו שהאחים, אח אחד היה מנודה מבין האחים. מה, זה קורה המון, אני לא יודע איפה אתם חיים, אני נתקל בזה המון מקרים, ילדים, אחים, בלגן, דבר שהוא נפוץ. הוא ירגיש שיש לו בעיה, הוא לא יודע למה. איך אנשי עסקים מוצלחים, תראו אותם, חלק מהם, כאילו שיש להם ויכוחים על ירושות מלחמות, אלה אנשי העסקים האלה ייפלו. כל אנשי העסקים שיש להם ויכוחים במשפטים, בירושות עם אחים, אלה אנשי העסקים שיפלו. לא עכשיו עוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. אנשי העסקים שהאחים שלהם בקשר טוב איתם, אלה אנשי עסקים שמצליחים. בכלל, כל בן אדם שהאחים שלו נגדו, באשמתו, הוא עשה משהו ביזר, פגע, עלה מעלה רמה והתחיל לזלזל במשפחה, לא משנה מה. יכול להיות המון סיבות. הבן אדם הזה, אתה יכול לראות אותו בנפילה. הוא יהיה למעלה, אבל הוא יפול באותה מידה. בן אדם שהאחים שלו תומכים בו, אחים זה... איך אני אסביר את זה? זה הכוח הגדול ביותר. אחים של יוסף, שלמדנו עליהם לפני כמה שבועות, פגעו בו בצורה מאוד מאוד קשה. והפגיעה הזו הובילה אותו למקומות הכי נמוכים. הוא כמעט מת. זרקו אותו לבור, מלא נחשים ועקרבים. מכרו אותו לאורחת ישמעאלים, מכרו אותו למצרים, מכרו אותו לפוטיפר, הצליח שם. לא, אני לא אומר שהוא, הוא לא אשם בכלום. רק אני מסביר מה... תקשיב לי עד הסוף. יש, הוא... מה זאת אומרת, אי אפשר להגיד על אחד מהאבות אשם או לא אשם, אבל הוא עשה כמה דברים שמוזכרים בדברי חז"ל, שהוא הביא את דיבתם רע אל אביהם. הוא דיבר עליהם, הוא סיפר שהוא ראה אותם אוכלים בהמה, כן, הוא הלשין על האחים שלו, לאבא שלהם, שהם אוכלים, בהמה לא שחוטה חס ושלום, או שהם עושים כל מיני עבירות, הוא הלשין. לא, לפני שהיה רב. הוא ישנה להם לפני שהיה רב. הרב הגיע לך מכן. כן. נהיה רב בכל הארץ ומצאים לה רב כי הוא מאוד. כן. זה העונש שלהם, אבל אני מסביר שהאחים שלו לא היו איתו, הוא נפל. ואחר כך ירד לבית הסוהר. ולאחר מכן סבל שם ושחררו אותו עוד שנתיים ימים, עד שבסופו של דבר הוא הגיע למלוכה ועלה מעלה מעלה. והאחים שלו התאחדו איתו וביקשו ממנו סליחה, אבל אנחנו רואים שגם השפעה של האחים מאוד מאוד אפקטיבית על חיי היום-יום של האדם. אבל כן חשוב מאוד ליצור, זה גם לא קשור לשיחה, אבל חשוב מאוד ליצור קשר חזק בין האחים. ליצור קשר חזק, אתם לא מבינים כמה זה משפיע. אנשים, לא דיברתי עם אחי כבר כמה שנים, לא דיברתי את אחי, אחי תסתרו. חשוב ליצור קשר חזק עם האחים, כי אח קרוב זו ברכה הכי גדולה. אח קרוב, זאת אומרת לא קרוב פיזית, בלב, שיש הלבבות מתחברים, הכל בסדר. זה דבר שהוא מאוד מאוד משפיע על המזל של הבן אדם, על המציאות של הבן אדם, ממש משפיע עליו בחוש. אני רואה אנשי עסקים, אנשים שמגיעים אליי לייעוץ, שהאחים שלהם לא מסתדרים איתם ויש להם בלגן. היו למעלה ויורדים למטה. אולי לא כולם, אבל 80%, מה שאני נתקל, נתקל בהרבה. ממשיכים. בן אדם רוצה לראות, רוצה לדעת מי הוא, מה הוא. אנחנו כל היום שואלים שאלה. מי אני? מה אני? מה אני רוצה מעצמי? מה המקצוע שלי? הרבה אנשים שואלים, מה אני אוהב לעשות? אני לא יודע מה אני צריך לעשות. מה אני רוצה ללמוד? מה אני רוצה ללמוד? מה אני רוצה? עם איזה אישה להתחתן? קודם כל זה חשוב, גם אני אתן טיפ בעזרת השם להורים, ולהורים שהולכים להיות הורים בעזרת השם בקרוב גם. כשהילד שלכם גדל, אתם מתחילים לחנך אותו. אתם רוצים שתהיה לו מטרה בחיים. יש כל מיני סוגים של אופנים, התנהגויות, מידות, שיש לכל אדם. לא כולם נולדים ריקים ממידות. יש בזה כמה שיטות. השיטות החילוניות אומרות, או שאדם נולד כמו שהוא וזה מה שהוא לנצח נצחים, ויש שיטה חילונית אחרת שאומרת, חילונית אומרת, פסיכולוגים וכל מיני בלבולי מוח, שאדם נולד ריק ממידות, וההשפעה החברתית, הסביבתית, הביתית, היא זו שקובעת מה הוא יהיה. הבנתם? שיטה אחרת שהוא נולד, זה מה שהוא נולד, זה מה שהוא יהיה לנצח נצחים, אי אפשר לשנות אותו. שיטה אחרת אומרת, הוא נולד בלי כלום, והרמב"ם אומר, לא זה ולא זה, שתיהם לא יודעים כלום. מה כן קורה? האדם נולד עם אופי מסוים, פשוט לאחד יש הגברה בתחום הזה, לבחור שני יש הפחתה בתחום הזה של האופי, כל אחד. ומכאן, כמו שאנשים אומרים שיש איזו עבירה שיש היום הרבה בתל אביב, בנים עם בנים, כל מיני דברים כאלו, שהם אומרים שזה מלידה. אומרים היום, יש מחקר שאומר, זה לא נכון, יש מחקר, כן נכון, לא משנה מה. אומרים זה מלידה. ואם זה מלידה, אנחנו נמצאים בבעיה. למה? כי הקדוש ברוך הוא מצווה שהדבר כזה לעשות אותו זה הרעיות, זה קראת, השם ישמור. אסור. אז אם זה מלידה, מה אתה רוצה ממני? מה? זה כמו שתצווה שיהיו שלושה ידיים. שלוש ידיים. אין לי שלוש ידיים, יש לי רק שתי ידיים. מה אני יכול לעשות? זה מלידה. לא, מה הרמב״ם אומר? שלאותו אדם, יש תיקון בתחום הזה שהוא צריך לתקן בחיים האלו, ואצלו האופי הזה מוגבר. אצלו הנטייה הזו מוגברת מאוד. עד כדי שהוא חושב שזה מלידה. הוא ממש לא יכול בלי זה. הוא לא רואה את עצמו בצורה אחרת. לא, ואתה תעשה עבודה עם עצמך, ואני מכיר, אבל נפגשתי וטיפלתי, הפסקתי לטפל בזה, זה מאוד קשה לטפל בזה, אבל יש אנשים שחיים היום, שני אנשים פחות שאני אישית עבדתי איתם, שברוך השם, חיים משפחה וילדים. זה קיים. אני לא מתעסק בזה, אבל כבר קיים. אפשר לדבר איתו, אפשר לראות. המחשבה הראשונית זה מלידה, כן, כי יש אופנים מוגברים באדם, או מופחתים, ואדם צריך לתקן כל אחד לפי התיקון שלו. איך אתה יודע מה התיקון שלך? בדבר שקשה לך ביותר, זה התיקון שלך. יכול להיות בן אדם שאישה רוצה להיכנס להיריון, פה יש לה תיקון. מה התיקון שלה? בגלל שיכול להיות, אני לא סתם סיטואציה מסוימת, שאולי בגלגול שעבר היא זלזלה בילדים שלה, או שהיא לא הצליחה להביא ילדים, הורידו אותה כדי שתביא ילדים, אבל היא צריכה לעבור תיקון מסוים, לא יודע מה הסיבה, נתנו לה את התיקון הזה של ההיריון. עכשיו, אין דבר כזה חסימה בהיריון, היא תיכנס להיריון. היא צריכה לעשות משהו לעצמה. חלק צריכות לשמור עצניות, חלק צריכות להיות פשוט רגועות. רגועות. אם הבנים, שמחה, הללויה. אישה שהיא שמחה, היא הופכת להיות אמא של בנים. זאת אומרת, זה דבר שידוע. שמחה היא מנטרלת את כל הבעיות. מנטרלת את כל, מי ששמח, שמח וטוב לבב, מי שיש לו שמחה, הוא פשוט, הוא יכול לאכול לחם יבש ומלח, ולשתות מים דלוחים, ובן אדם אחר יכול לשתות בארמון ולאכול תרנגולים מפותמים, והוא יבכה והוא יצחק. כי הרי כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו עובדים, כל מה שאנחנו רוצים להשיג, זה הכל כדי שיהיה לנו טוב. להיטיב עם עצמנו. אבל הנה, אתה יכול לראות אנשים שהם מולטי מיליונרים, שהם נכנסים אליי, פעמים שאנחנו יושבים בפגישות, אני אסתכל, אני אומר, בוא, זה בן אדם שהוא לא נורמלי, לא נורמלי לגמרי, לא נורמלי. זה בעוד פה, ובעסק הזה, שם. אתה עכשיו יכול לעצור הכל, לעצור, לסגור. אתה, הילדים שלך, הנכדים שלך, הנכדים של הנכדים שלך, והנכדים של הנכדים של הנכדים שלך, יהיו עם וילות, עם וילות לכל אחד ואחד מהם, לכל המאה, עם משכורת כל חודש מסודרת, טיולים לכל פעמיים בשנה, מאכלים אחים שובחים, בלי לעבוד מעכשיו, רק לשים את הכסף בבנק ולהשתמש בו. שנים רבות. מה הבן אדם עושה? הבן אדם לא חי. בן אדם לא חי, לא חי, לא טוב, לא חי, אתה רואה בן אדם לא חי. אתה תראה בן אדם אחר, נהג אוטובוס, דרוויש, אין לו כלום, הרבה 6,000 שקל בחודש. יש לו חובות פה, בכל הכביסה התקלקלה, הוא מחייך כל היום, הכל טוב, תודה לאל. אתה, מי המיליונר? מי המיליארדר? תגידו לי אתם, מי המיליארדר? מי המיליונר? זה או זה? אם זה המיליונר, וזה יש לו הכל, ויש לו בריאות וכסף ושפע, הוא צריך לחייך כל היום. להיות מאושר. אם הוא, יש לו גם בעיה ברגליים, יש לו בגב התחתון, פריצת דיסק, C5, כל היום יושב באוטובוס, בקושי מסתדר, צריך גם לשלם לגן, צריך לשלם פה. הוא מחוייך ומאושר. אז מי המיליונר? הוא המיליונר. אבל תגיד להם להתחלף, זה לא יסכים וזה ירצה. אני מדבר, אני בא במקומו, תביא את הכסף שלו, אני מוכן להיות במקומו. והוא תגיד לו, תתחלף עם נהג אוטובוס? לא. מה זה אומר? זה אומר שהעולם משתגע. זה דבר ראשון. איזה העולם משתגע? אני לא... העולם משתגע סופית. אחרי השבוע הזה, בדוק סופי, זה תשגיע העולם לגמרי, זה נגמר סיפור. לא, זה תקופה כזו שכל מיני מקרים שקורים אחד אחרי השני. אנחנו בונים בית כנסת, בן אדם דתי מתנגד שנבנה את הבית כנסת. אמרתי לאנשים, לאברכים, איך הוא תעשו מתנה לשכן החילוני. השכן החילוני שמע, יש בכנסת, אמר, כל הכבוד, פורטנו פה הגנה, לא יהיה פה מחלות, לא יהיה סרטן, לא יש פה בכנסת. השכן הדתי מתנהג, המדרגות מפריעות לו, הצל מפריע לו, השמש מוסתרת לו. העולם משתגע, סופי, זה חתום. אבל זה בסדר, זה ברוך שהכל טוב. הסתדרנו איתו. הכל. מה? אני לא יודע, מה זה. לא יודע, צרות עין, יכול להיות... אז דתי היום זה לא רק חיצונית, הדת היום היא יותר פנימית מאשר חיצונית. איך רואים? המעיל לא מועיל, הכובע לא קובע, והזקן לא מעודכן. משהו כזה, יש איזה פתגם שאומר. זקן יש גם לתייש, כן. אז ברוך השם, טוב. תדליקו נרות נשמה, בסדר? כל הכבוד, שמעתם דברי תורה, ברוך השם תהיו בריאות, כל הכבוד. מה נעשה, סבל, לאט לאט. הרי יש היום את המקובל, רבי סילבסטר בן ג'ונתן. ברוך השם שלא יודעים יש פה, ברוך השם. טוב מאוד, טוב מאוד. אומרים שהוא רצח יהודים, רצח את ההורים שלו, רצח את סבתא שלו, אני לא יודע, אני לא, הוא לא, לא מעניין אותי, אז לא בדקתי עליו. שעשה מה שהוא רוצה, אנשים חוגגים את הדבר הזה. פקקים, נחץ, שירים, מוזיקה ברקע, נכון. באמת, למה ברמדאן לא יוצאים? צריך לבדוק את זה, כן. אז לא, זה, הם לא באמת לא הולכים בשבילו, חס שלום, אנשים מסכימים. הלוואי וזו הייתה הנאה. הלוואי, ואם צריכים להבין, אם כבר הגענו לנושא, צריכים להסביר את זה. הלוואי וזו הייתה הנאה. הרי מה זו הנאה? הנאה, הנה ואנה. הנה היא מגיעה ואנה, לאן היא הלכה? ההנאה היא חומקת, היא מגיעה, אתה נהנה וזה נעלם. אתה דורש אותה שוב, אתה רוצה אותה שוב, אתה לאט לאט מתמכר אליה, היא שלטת עליך. ההנאה הופכת להיות חלק מהשאיפה של האדם, הרצון של האדם להיות בהנאה, הוא יכול לשגע אותו. והיום, כשבן אדם קורא ספר תהילים, בואו נשאל אתכם, אתם חוויתם את שתי העולמות. שני העולמות בשבילכם מאוד מוכרים. האמת, אבל לא בגלל שאני רב, או עם זקן, או נראה כמו רב, או לא, נותן שיעור, לא משנה, לא בגלל זה. תענו לי שאלה אמיתית. מישהו פה סיים פעם ספר תהילים? רצוף? מסיבה שלושה ימים, מסיבת מוזיקה בטבע או במועדון, איפה שאתם רוצים, הכי כיפי. וסיום של ספר תהילים, מה ההרגשה יותר טובה? תהילים, מה את אומרת? מה אתם אומרים? אבל הרגש, כן. ואיך את מרגישה? מצוין. יותר ממוזיקה ומסיבות, נכון? זהו. אז ברעיון של הנאה תמונה מלכודת. כי כן, הנאה רוחנית יכולה להשפיע בצורה יותר ברורה. יכולה להשפיע מאוד. והנאה גשמית, אפילו יש אנשים שחוזרים ממסיבות או מכל מיני מועדים ובילויים או כל מיני פאבים, והם קמים עם תחושה של כאבי ראש ובחילות מהיין או מה שהם שתו. זה לא הפתעה, הם יודעים שזה הולך להיות, ובכל זאת הם עושים את זה. על כן, אני לא שופט, אני לא יכול לשפוט, אי אפשר לשפוט אף אחד, זה פשוט אפקט העדר. צריך לדעת לנהל גם את ההנאות של האדם. צריך לדעת גם לנהל את ההנאות. כי הפתיחות שקיימת היום, זה פשוט, עד שאלת למה אני אמרתי שהעולם השתגע לגמרי, אני אספר עוד מקרה שקרה לי אתמול. פה אני ממש נכנסתי לסוג של השלמה עם המצב. מה למחר? יום שני אנחנו, יש לנו 3 שעות בנתיבות. בכולל 3 שעות, קבלים 30-40 אנשים, 3 שעות. הגיע אליי בחור מבאר שבע, אמר לי תמונה של הבת שלו, היא תמונה של בחור. מסתכל, נו, מה אתה אומר עליהם? אני מסתכל, נראה לי משהו מוזר, אני לא מבין מה מוזר, אבל נראה לי משהו מוזר. לא הבנתי מה מוזר, אז שאלתי אותו מה, כמה זמן הם בקשר, הוא אומר לי כבר כמה חודשים. אמרתי, מה היא עושה היום, מה הוא עושה? אבל היא מסתובבת בעת כיתה ז', אמרתי, מה עושים בכיתה? הוא אומר לי, בת 12 וחצי, הוא בן 13 וחצי. פה אני הבנתי, שיש בעיה. כשאבא מראה לי תמונה של ילדה שלו בת 12 וחצי, הוא שואל על הקשר עם בחור בן 13 וחצי, אז אני אומר, או שחזרנו 2,000 שנה אחורה ומתחתנים בני 12 ו-13 ואני לא יודע, לא נראה לי שזה קורה, והוא רוצה כבר לחתן אותה, אז זה בסדר, המצב טוב. אבל זה לא נראה לי, זה נראה לי שבן אדם שואל, עכשיו, מה היה לי מוזר? לא יודע מה היה לי מוזר, אבל הילדה לא הייתה נראית בת 12 בכלל. הם לא היו נראים בני 12 ו-13. אני זוכר איך נראים בני 12 ו-13, אני יודע, אני גם הייתי בני 12 ו-13. אתה רואה דבר כזה, אם הם מתאימים, מה הוא רוצה לדעת? אם הם מתאימים, אתה לא יכול לדעת מה הבן אדם ישאל, אבל זה, הוא שאל את זה בצורה טבעית. אני העדפתי לא לענות, אמרתי נראה לי שהגיל, אני עניתי לו כמובן בצורה שלא להלחיץ אותו, אמרתי לו נראה לי שזה לא, נניח עכשיו הם מתאימים, נראה לך שעד גיל 20 תהיה איתו ותתחתן איתו, 8 שנים ולא תהיה איתו, בטח תרצה להכיר מישהו אחר, אז חבל על בזבוז של הזמן, אמרתי נכון אתה צודק, גם חשבנו על זה אני והאימא, אולי באמת נפריד ביניהם. באמת, יש מקרים, אבל את מסכימה איתי שזה לא באמת מקרה שנפוץ לכל העולם, זה מקרה חד פעמי, בסדר גמור. אבל זה, הוא שאל, בעצם זה שאבא שאל, בדרך כלל מקרים כאלו באים לומר, רגע, איך מפסיקים את הקשר הזה? מה עושים? מה, איפה צריך לשים את הילדה? לסגור אותה בחדר? מה לעשות? לא צריך לשאול אם זה... אז פה אני גם הבנתי שמשהו קרה בעולם שאני לא יודע בדיוק מה קרה, ואני מקווה שזה ישתפר, אני אבל פשוט... שחררתי מהרצון לתקן את העולם, כי הבנתי שזה הוא נחתם. אנחנו כולנו באותה קלחת. אנחנו צוחקים ומחייכים עכשיו, אבל גם הילדה שלנו והילדים שלנו יגיעו גם לגילאים האלו. זה לא כל כך נורמלי. אז זה, והמקרה ההוא, והמקרה הזה. אתה רואה פה איזה סוג של דפוס התנהגות שהוא הולך ומשתלט. הולך ומשתלט. זה לא... גם אנשים, כאילו, באמת בצורה טבעית, מראים לי לא מזמן תמונה של גוי ויהודיה. היא שואלת אם מתאימים. מצד אחד זה הזוי, אבל מקרה כזה מה אתה תעשה? אתה אומר שזה אסור, וזה עבירה מהתורה, וזה חמור, וזה מסוכן מאוד, וזה צרות גדולות יפלו מזה. זה לא עוזר. זה לא עוזר. אתה רואה בחור שחור, גבוה, משחקן כדורסל, שנראה טוב, מושך. אתה רואה בחורה שהיא יהודייה, לידו. אתה אומר, רגע, משהו פה לא מסדר, לא בסדר. משהו פה לא הגיוני. לא. אז, אם אתה תגיד לה שזה לא בסדר, זה אסור. היא לא תעשה עם זה שום דבר. היא לא תעשה עם זה שום דבר, כי היו מקרים מעולם ולא הקשיבו. אתה חייב לומר שזה אסור להסביר את האיסור. זאת אומרת, אני יודעת, לא יודעת מה לעשות, מה אתה מציע. מה אנחנו מציעים? דבר ראשון, לפחות תתנתקו, תתגייר. שייך להתגייר, או שהיא תלך להתגייר. תתגייר, יעשו גיור, יתחברו ליהדות, תראו את היהדות, לא בגלל הזוגיות. תראו היהדות באמת טובה להם. יתגיירו, ואת הכל בסדר. אין מה להתחתן עם גר. שהוא באמת שומר את תורה ומצוות, שהוא נגר לפי ההלכה, לפי האורתודוקסים, אין שום בעיה. אבל אתה רואה מקרים היום, הכל מתבלבל, אני לא אספר לכם עוד כמה מקרים, אתם בכלל, שבאים לשאול רב, כאילו זה, גם אם אני לא רב, רק אני נראה רב, אבל באים לשאול שאלות, אתה אומר, זה כבר אני לא, וזה לא רק בתל אביב, גם בדרום, גם בצפון, זה נפות. גם זה עוד רבנים, זה, העולם מאוד מבולבל. העולם היום מבולבל מאוד, יש בלבול גדול, ואנחנו צריכים לנסות להשפיע מה שאפשר, אם לא על אחרים, לפחות על עצמנו. עכשיו, באמת, יש את החג הזה של הסילבסטר, לא יודע, חג, מסיבות, לא יודע מה זה. כל הבליינים של תל אביב מקפידים ללכת למסיבות היום כאילו אין מחר. נכון? נוצאים איתם. תגידי לי את האמת. שמחת בית השואבה. אתם יודעים מה זה? 80% מכאן לא יודעים מה זה שמחת בית השואבה. שמחת בית השואבה בסוכות, לאחר סוכות, שמיני עצרת, הוצאת ספר תורה, רוקדים ושמחים ושרים ומאושרים מהתורה. אתם רואים אנשים שרצים לזה ומטורפים על זה בכל הארץ? לא. למה לא? גם שם יש מוזיקה, יש כיבוד, יש... למה לא? התפיסה מאוד מאוד קלוקלת, מעוותת. חבל שזה ככה, אבל... אבל זה לא אותו דבר. נכון מאוד. לחד פעמי, פה אני מדבר כל שנה, בראשון לראשון, שמסיבות בלי סוף. אין פה מלא, יש הדבר היחיד שאתה יכול למד זכות, זה שהם לא הולכים באמת בשביל הסילבסטר, פשוט יש מסיבה, והם אוהבים ללכת למסיבה, הולכים למסיבה, זה מה שאתה אומר, אתה לא, וגם ללכת למסיבה זה לא, ללמד זכות על העם, נכון, ללמד זכות על העם, שהלכו ללוויה של הרב עובדיה יוסף, זה לימוד זכות מאוד מאוד גדול, אבל גם אסור לנו להתעלם, אנחנו צריכים גם לעזור לאלו שהם מבולבלים, צריכים להיות מודעים. אז אם מישהו פה מתכן ללכת או משהו כזה, טוב שישמע את הדברים האלה ויעצור את עצמו. זה טוב, זה... זה בעיה. ברוך השם, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כי בסופו של דבר, יש מין חוק כזה, בזוהר מסבירים, שכוח הטומאה הוא תמיד טיפה יותר חזק מכוח הטהרה. כוח הטומאה תמיד חזק טיפה יותר מכוח הטהרה. אז אנחנו בעזרת השם צריכים כמה שיותר לחזק את עצמנו, את הסביבה שלנו, מה שאפשר, כן. ונחזור לעניין שלנו ונסיים את השיחה. ניקח בעזרת השם את המידות שלנו, ננתח אותם, נבין מי אנחנו, מה אנחנו על פי השיטות שנתנו בהתחלה, ובעזרת השם שבוע הבא, אם ירצה השם, בעזרת השם תזכירו לי גם, נסביר גם איך להשתמש בכל מידה ומידה לפי האופי שמתאים לה או לפי הסיטואציה שמתאימה לה. איך בן אדם לחוץ יכול להשתמש בלחץ לחיוביות, איך בן אדם עצבני יכול להשתמש בעצבים לחיוביות, ואיך בן אדם שהוא אפילו היפראקטיבי יכול להשתמש בהיפראקטיביות שלו לחיוביות. שיהיה לכולם ברכה והצלחה ושבוע טוב ומבורך בכל מכל כל. מי שרוצה שאלות, בבקשה.